יש שם פסוק בדניאל שהקדוש ברוך הוא מופיע לפעמים הוא נראה כזקן עם שיער של של עם שיער בצבע שלג. אז אמרתי שאם טיפת שלג, רואים טיפת שלג ויש חרדה כזאת, נבלים כל כך, אז כנראה שיש לזה סיבה, שרק הקדוש ברוך הוא מופיע עם טיפת שלג, כולם נבלים. יש מקומות בעולם שצוחקים את זה, אבל זה היה משהו מדהים היום. 3:30 לבטל את כל הלימודים בגלל טיפות, גם קצת שלג שירד. אבל הוא שלא יכול לחזור הביתה, כל הסטודנטים והסטודנטיות. טוב, אלה לא דאגות שלכם, אתם יושבים פה. עולים קומה, יורדים קומה, מקסימום עוברים איזה בניין. ויצא חוטר. ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. הקשר לקודם, אמרנו מה הקשר לקודם, השם יסעף פורה במערצה, זאת אומרת יפיל את כל היער העצום של צבאות אשור שכיסו את כל את כל השטח, ואז השמש תאיר את הצמחים שהיו נתונים תחת הכיבוש האשורי, והצמחים החבויים האלה שלא זכו לראות אור שמש פתאום יתחילו ללבלב. זה הקשר לקודם. יצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. נצר זה צמיחה מן השורש, וחוטר יוצא מן הגזע, ככה שזה יש איזה הבדל קל בין חוטר מגזע לבין נצר משורש. נאמר שכל עוד מלכות בית דוד נמצאת בירושלים, וגם אחרי חזקיהו יקום יושיהו, אז זה חוטר מגזע. כן, לחזור היום לבית דוד זה נצר משורשים, זה צריך לנבוט מחדש. עכשיו הדברים מרחיקי הלכת ביותר שנאמרו על ימות המשיח בכל הנביאים, ומסביבם מתנהל כל הוויכוח הגדול. ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח ריצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. כן, יש כאן חוכמה ובינה, יש כאן עיצה וגבורה, יש כאן דעת ויראת השם. על פי הקבלה יש פה צירופים מיוחדים, אבל אני לא אכנס לזה. והריחו ביראת השם, באינטואיציה של ריח, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. אי אפשר יהיה לרמות אותו, הוא יראה מעבר לעיניים והוא ישמע מעבר לאוזניים מה שהם כולם אומרים ומה שהם מציגים, ויש יהיה לו חוש ריח, ועריכו בעירת השם, יהיה לו חוש ריח מיוחד שהוא יצליח לעמוד על האמת מעבר לעדויות גלויות ומפורשות. ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענבי ארץ. כי בדרך כלל הדלים והעניים, ענווה ועניות זה אותו שורש, ושבדרך כלל אנחנו אומרים שעניות היא בממון וענווה היא במידות. אבל כאן ענבי ארץ זה בהחלט עניים, מסכנים, דלים, שבדרך כלל אין להם יכולת להביא הוכחות ולעמוד במשפט ולזכות במשפט. כן, יש סקטור שלם של אנשים שלא מגיעים לבית משפט ולעולם, הם לעולם לא יזכו במשפט כי הם לא מגיעים לשם, כי אין להם כוח לעמוד שם. אבל הוא החותר מגזע ישי שתהיה על, תנוח על רוח השם, וזה יפעל בחוש הריח שלו, הוא יגלה אותם מעבר למראה עיניים ולמשמע אוזניים, מהדברים הגלויים, ולכן הוא ישפוט בצדק דלים ויוכיח לשון תוכחה. תוכחה זה גם מוסר וגם איסורים. בכלל מוסר קשור גם לאיסורים. היום חושבים שמוסר זה רק התלהבות של תיקון המידות, אבל מוסר בא מאיסורים. כן? והקשר ביניהם בדורות הקודמים היה יותר ברור, כי למה שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך? וההנחה היא שהאימא מדברת עם הילד, נסה לשכנע אותו, וזה תורה, תורה הולכת בדיבור, ואבא בא מן השדה עייף ואומרים לו, היא אומרת לו כך וכך עשה הבן שלך, הוא מוריד חגורה והוא מפליק. היום זה נשמע בא לי אמן, אבל ככה זה היה דורות רוב תולדות בני האדם, ככה זה היה. אז מוסר מלמדים גם במכות. לכן יש מוסר ואיסורים, יש לזה קשר. ולפעמים הצלפת לשון כואבת יותר מהצלפת שוט, וגם זה קשור למוסר. אז עד שאנחנו מגיעים למוסר מתוחכם ומעודן ומרוכח של איזו התלהבות של תנועת המוסר, יש עוד דרך ארוכה לעבור. אז להוכיח זה גם לשפוט תוכחה, ומוסר יכוח ויסור הם שורשים קרובים. והוכיח במישור, ביושר, לענבי ארץ, ועיקר ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. לא בכוח. הוא לא ישתמש במשטרה או בצבא. הוא לא צריך. הוא לא יצטרך את זה. והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. הצדק והיושר, אמונה במקרא, זה לא אמונות ודעות כלל ועיקר, אלא דברים ישרים שאפשר לסמוך עליהם, שאפשר לבטוח בהם. אמונה זה ביטחון, ובהקשר הזה אמונה זה יושר. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אמונה זה היפוך של עוול. כל דבר שאפשר לבטוח בו ולסמוך עליו זה אמונה. ובהקשר הזה זה ביטחון מוסרי. והיה צדק אזור מותנה, והאמונה אזור חלציו, במקום שבו חוגרים חרב או הולכים בימינו עם אקדח, שם במקום ההוא יהיה צדק ויושר. אלה כלי הנשק שלו, הוא לא צריך כוח, מיותר כוח, כי איש לא יעיז לי לעמוד מולו, כי המשפט שלו יהיה כזה שכולם יקבלו אותו אם ירצו ואם לא, מעוצמת רוח השם שתהיה בו. לפני שנגיע לזאב עם כבש, נדבר הרגע עד כאן. למה החותר מגזע ישי או נצר משורשיו לא יצטרך כוח צבאי או משטרתי? הוא לא יפעיל אותו. הוא יקה ארץ בשבט פיו, ובמקום שבו מחזיקים חרב במותניים, באזור החלציים, שם יהיה צדק ויושר, הצדק והאמונה. ואותם הוא יפעיל וכולם יקבלו את זה. למה? יש שני שלבים בהסבר, כי זאת ההפתעה הגדולה ביותר פה, ובכלל בכל נבואות אחרית הימים, ההפתעה הגדולה שבישעיהו, שמלך המשיח לא אמור להיות, כן, החוטר מגזע ישי לא אמור להיות מושיע בכוח, בחרב, במלחמה. לא, הוא לא אמור להוביל מלחמת ישועה וניצחון, לא כמו דוד, אלא התיאור הזה שבא במקומו. שלב הראשון בהסבר הוא שהאדון השם צבאות מסעף פורה במערצה ורמי הקומה גדועים והגבוהים ישפלו. ניקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר ייפול. השם יפיל את אדירי הכוח. השם יקה את ראשי עולם. הכוח יבוא מאת השם. והחוטר מגזע ישי יצמח על רקע של כוח אדיר שיופעל מאת השם, ולא יהיה לו שום צורך לשלוף חרב. זה שלב ראשון בהסבר. השלב השני בהסבר הוא שהדמות שלו עצמו תהיה כזאת ויקה ארץ בשבט פיו. העולם יקבל את זה, כי סמכותו הרוחנית תהיה אדירה כזאת, מדהימה כזאת. סמכותו במשפט, זה לא דמות של מטיף, ולא דמות של של איש רוח, של פילוסוף או גדיות, גם לא דמות של מנהיג ביטחוני וצבאי. זו דמות שכאשר ישמעו אותה, את המשפט, את הכרעות המשפט, יגידו כולם, זה מעט השם, מול זה אי אפשר לעמוד, ולכן הוא לא יזדקק להפעלת כוח. האם זה נכון שישעיהו עקבי באמירה שלו שהחוטר מגזע ישי לא יפעיל כוח? זה יחזור בישעיהו פעמים אחדות, ובצורה המפורשת ביותר הוא יאמר את זאת בלמד א', בלמד ולמד א', בלמד א' זה הכי ברור. בלמד א' פסוק ח', ונפל אשור בחרב לא איש וחרב לא אדם תאכלנו, ונס לו מפני חרב ובחוריו למס יהיו, וסלעום עם הגור יעבור וחטו מנס שריו, נאום השם אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים. השם יביא עליהם מכות כאלה, מכות, מגיפות כאלה, שאיש לא יוכל לעמוד. זה הרעיון של גוג ומגוג, שאת מלחמת הישע הגדולה השם ינהל בחרב לא איש. ולכן החוטר מגזע ישי איננו, לא יהיה הדמות של דוד הלוחם, הכובש, המנצח, שכולם נכנעים לו מפני עוצמת הכוח שבו, אלא הוא יהיה דמות אחרת, ברמה אחרת, במישורים אחרים, של דמות של שופט שכולם מקבלים את סמכותו ויראים מפניו, מקבלים את האינטואיציה הרוחנית המדהימה שלו, שלא למראה עיניו ולא למשמע אוזניו, הוא מוצא את הצדק, וכולם ברור להם שמשפטו צודק, הכוח יבוא מאת השם, השם מסרף פורה במערצה, חרב לא איש, חרב לא אדם. השם יקה את כל הרשעים במכות כאלה, והחוטר מגזע ישי יכבוש את המרחב ברוח פיו, בשפתיו, ברוח השם אשר עליו, וכו' וכו' וכו'. זאת התמונה המתוארת, וישעיהו עקבי בה, ועכשיו תכף נחפש את המקבילות, כן.
ברוח שפתיו ימית רשע, גם אם זה לא פיזית הוא זה שהורג אותו, הרי מישהו ירוג אותו, נכון? מה זה שאין פה כוח? א', ב', גם אפשר גם ללכת מזה יותר רחוק לגבי מה שרש"י אומר על אורגני אתה אומר. זאת אומרת, מי אמר שזה לא הפירוש שברוח שפתיו ימית רשע?
כן, אני באמת חושב שהדוגמה היא, אחת הדוגמאות שעומדות מאחורי התיאור הזה זה משה. משה הוא לא איש של הפעלת כוח. במכות מצרים השם מכה את פרעה. משה דווקא מתפלל עליו יותר מפעם אחת. משה מכה את המצרי באמת במובן של להמית רשע, ואחר כך הוא גואר, הוא אומר לרשע למה תקר איך, הוא אפילו לא מתווכח איתו. אני חושב שהדוגמה השנייה היא יותר טובה. הוא אומר לרשע למה תקר איך, הוא לא אומר כמו דרכם של אנשים הוא התחיל, זה בכלל הוא השם, נכון? שזה דרכם של רוב בני אדם. הוא מודה בעצם בלי מילים שמשה זיהה נכון מי פה הרשע, נכון? זאת הבעיה בדרך כלל, ממריבות של ילדים ועד משפטים בבתי משפט, שלא כל כך ברור מי הרשע ומי הצדיק. משה לא מתבלבל לרגע אחד, וברור שמשפטו צודק ואף אחד לא מתווכח איתו. הוא הרשע בעצמו לא מתווכח איתו על זה, הוא אומר רק מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו, כי יש פרו, נכון? זאת אומרת, במשה יש משהו כזה שהוא מסוגל לשפוט רשע, להמית רשע במבט חודר ובתפיסת מציאות שאי אפשר להתווכח איתו. אפשר, אבל קשה מאוד, צריך להיות מנובל גדול מאוד כדי לעמוד מולו, והמנובל הזה אומר מי שמחה, ולא אומר זה לא אני. וחז"ל אמרו זה דתן ואבירם, וקשרו את זה עם מה שהיה במדבר. אז משה הוא בהחלט אחד הדגמים לתיאור הזה. עכשיו אני אומר שברגע שהשם יקע את פרעה, בחרב לא איש, מכות מצרים, שבהחלט הם הדגם שעליו מדבר ישעיהו, כי זה אנחנו נראה עוד הרבה בפרקים של ימי חזקיהו, בתיאורי אפילו פה כן, בהמשך הפרק, בסוף פרק י' א', והחרים השם את לשון ים מצרים, והניף ידו על הנהר בה ים רוחו, ויקעו לשבעה נחלים, והדריך בנהלים, יעברו ברגל, והייתה מסילה לשאר עמו אשר יישאר מאשור, כאשר הייתה לישראל ביום על אותו מארץ מצרים. במפורש יש פה הקבלה ליציאת מצרים. מה אמר משה לישראל על ים סוף, השם יילחם לכם ואתם תחרישון? אף ישעיהו בדרך הזאת הוא אומר. זאת אומרת, הכוח, מבחן, ההתנגשות הצבאית היא לא בין פרעה לבין עם ישראל, צבא מול צבא. משה לא מארגן צבא מול הצבא המצרי, אלא השם נלחם לישראל. השם נלחם בצבא המצרי. בני ישראל נכנסים לתוך הים, והשם מוציא אותם מתוך הים, כן? הרי השם מייבש להם את הים ומביא את המצרים לרדוף ומביא את המצרים לתוך הים. ואז בני ישראל שרים את שירת הים. יש בכל ההתרחשות הזאת של יציאת מצרים וקריאת הים, יש פה מודל שישעיהו בונה עליו דמות נוספת שנכנסת לתמונה הזאת במידה מסוימת. זו דמותו של שלמה, ואנחנו כבר דיברנו על שלמה במובן השלילי בפרק ב', שבעצם ישעיהו מתחיל ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קץ לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים ואין קץ למרכבותיו, ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו השתחוו. אבל יש בשלמה מרכיב אחר שקדם בעצם לשלוש האווירות האלה על פרשת המלך. המרכיב הראשון המוקדם של שלמה זה שלמה שיש בו חוכמה לשפוט. ואני מתכוון כמובן למשפט שתי נשים זונות. אין הוכחות. למראה עיניים ולמשמע אוזניים אין הוכחות. מה עושים כשאין הוכחות? כשיש הוכחות זה דברים פשוטים. מה עושה השופט כשאין הוכחות? במקרה של התינוק, הדיבור אביהו חרב הוא מעין ניסיון. ושלמה מצליח לייצר הוכחות. הוא מייצר את ההוכחה. בבית המשפט הוא מייצר את ההוכחה. אז נכון שאפשר להתווכח, באמת יש תשובת רדווז שאומר שהמשפט עצמו היה ברור לשלמה מההדגשות המילוליות של שתי אנשים כפי שהמקרא מבטא אותם, ואת כל העסק עם החרב הוא עשה רק כדי שכולם יבינו, שאת מה שהוא שמע בדיבור שלהם הוא רצה שכולם יראו. אבל בין כך ובין כך, גם אם האינטואיציה של שלמה הייתה בעצם פעלה על סגנון הדיבור של שתי אנשים, מי מדגישה את החי, מי מדגישה את המת, כן, אבל הוא חוזר על דבריהם, ולומדים מזה הלכה שהשופט צריך לחזור על הדברים של הצדדים כדי שיהיה ברור לצדדים שהוא הבין אותם. הרדווז מדייק את החזרה הזאת, יש תשובה שלמה של הרדווז על זה. תארו לכם שהרדווז גם עסק בדברים כאלה. יש בשוט, בכלל בשוט רשב"א, בשוט רדווז, יש כל כך הרבה שאלות ותשובות בענייני תנ"ך, ש אין להם שום בעיה ללמוד הלכות ישר מפסוקים, תדעו לכם. לא לרשב"א, לא לרדווז, הם עושים את זה חופשי. היום לך תעיז לעשות דברים כאלה. זאת אומרת, אני לפעמים מעיז, אבל אומרים לי, מה, אי אפשר. הרשב"א, אין לו בעיה. יש לו תשובה אחת על עצירת משפט, מה שנקרא היום סגירת תיק. למנוע, לא לקיים משפט. האם זה מותר? ולפעמים אומר הרשב"א, מניעת עונש מן החוטא מצווה, הלא תראה אדוננו דוד. ומתחיל לתת את הדוגמאות שדוד אמר, היום לא יומת איש בישראל וכן הלאה, כן, שהוא מנע קיום משפט, כי האינטרס העליון של הממלכה אומר שלטובת הממלכה עדיף כרגע לא לקיים משפט. זה היה שם איזה ריב בין קהלים בתוליטולה, אני לא זוכר את הפרטים שם בכלל, אבל סתם מעניין שהם עוסקים בשאלות תנכיות בבית של פוסקים, בחשיבה של פוסקים. גם לפי הרדב"ז, האינטואיציה של שלמה הייתה שהוא שמע היטב את המנגינה של שתי אנשים, הוא הבין מתוך המנגינה הזאת מי האמא האמיתית, ועכשיו הוא מתוך חוכמת ליבו לעשות משפט, הוא חשף את זה לעיני כולם על ידי אבי וחרב. הפירוש היותר מקובל, היותר רגיל, הוא ששלמה מייצר ראיות מאפס ראיות. באמת אין ראיות. באמת הדברים שלהם שקולים. או נגיד שגם הדיוק הזה של הרדב"ז הוא לא מספיק כדי להכריע משפט על פיו. על פי התרשמות של שופט מסגנון, הוא מייצר ראיות. אין ראיות והוא מייצר אותן. אז הדמות הזאת של שלמה, שהמקרא מאדיר את חוכמת ליבו לעשות משפט, בזה שהוא יודע לייצר ראיה להוציא את הכרעת המשפט במקום שלכאורה אין דרך לעשות את זה, אין דרך שיפוטית טובה לעשות את זה, ושלמה כן יודע לעשות את זה. זה שיא החוכמת השיפוט. עכשיו כל הסוגיה הזאת, אני חושב שיש פה איזה צירוף של דמותו של משה ביציאת מצרים עם דמותו של שלמה, שלא ניכר במקרא, הוא לא מתואר במקרא כלוחם, כחובש, כמושיע, כמו דוד אביו, אלא כשופט חכם. צירוף של רוח השם של משה ושל ההתערבות של משה נגד כל מעשה עוול שהוא גש, עם חוכמת שלמה לעשות משפט, זה הדיבור של זאת הדמות שישעיהו מתאר. צריך לומר עוד משהו, עוד דבר על משה ועוד דבר על שלמה, אחרי שהגענו לצירוף המופלא הזה. משה מתואר בשלושה מקרים לפני שהשם דיבר בו כלל. שלושה מקרים. המקרה הראשון זה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. התורה חוזרת פעמיים על מאחיו. אני נוקט בדעה שמשה ידע את זהותו. ויגדל משה ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. שאלה אם התורה אומרת את זה, או שזה מבטא את תודעתו של משה. לדעתי זה תודעתו של משה. ואני לא נכנס עכשיו לשאלה איך ידע משה מיהו, ולאיזה צד הוא שייך. אבל ברור שמדובר פה בהצלת אדם ממצב של קרוב למיטה, והוא מציל את אחיו מיד אויב רודף ונוגס. ביום השני, ויצא ביום השני, מדובר בשני אנשים עיוורים ניצים, שניהם אחיו. אין פה מצרי מול עברי, גם אין פה סכנת נפשות, יש פה סתם מכות, רשע של אלימות. משה מתערב. יש שתי סיבות לא להתערב. אחד, שמדובר בשני אנשים עבריים, ושנית, שאין פה סכנת נפשות. משה לא יכול לא להתערב. והמקרה השלישי הוא המקרה של בנות כהן מדיין, כן, שהוא המקרה המרחיק הלכת ביותר. הוא ברח ממצרים, הוא כבר נרדף על נפשו במצרים, אין לו שום דבר בשום מקום, אין לו שום דבר להישען עליו, הוא בארץ זרה והוא לא מכיר אף אחד. העוול שנעשה שם הוא עוול הרבה יותר קלוש, לא מדובר באלימות, מדובר ב... לא בהדרת נשים, בכיפוח נשים, בדחיקת נשים לסוף התור. הנשים האלה, למה ש... בנות כהן מדיין, למה הן לא תשאבנה לכל הרועים ובא הורים היגרשו מהפירוש? שהם ישקו את הצון ב... כן, הן שאבו, הן מתמלנה את הרעתים, ובא הורים היגרשו להשקות את הצון שלהם. אחר כך אם ימלו עוד פעם, יבואו עוד פעם היגרשו. וחוזר חלילה. איך אנחנו מבינים את זה? כי אביהן שואל אותם מדוע זה מיירתן בו היום, סימן שהן תמיד שואבות, הם באים, מגרשים, שותים, בסוף בקיצור הן משרתות שם את כולם. משה לא יכול לסבול את זה, ועקב משה וישיה. זאת שיטה קלאסית של לא זו אף זו קטני, כן? לא רק במקרה הכבד הראשון משה מתערב, אלא גם במקרה השני הפחות כבד. ולא רק במקרה השני הפחות כבד, אלא אפילו במקרה השלישי, שהכל שם אומר לא להתערב. מה זה עסק שלך? אתה בארץ אחרת, אתה כבר הסתבכת, אין לך פה מכר וריע. דוחקים אותן לסוף התור, נכון? הן עובדות קשה בשביל כולם, נכון? אבל עושים את זה שם כל יום. גם עוול כזה משה לא יכול לסבור. כן, זה לא זו אף זו קטן, כן? ההדרגה היא הדרגה יורדת בחומרת המקרים, ולכן יש העצמה של ההתערבות של משה. משה לא יכול לסבול את העוול הזה. את הניתוח הזה כתב הרמב״ם במורה נבוכים בתחילת מעלות הנבואה. יש דברים ברמב״ם מפתיעים. זה אחד. מורה נבוכים חלק שני, פרק ממהי מעלה ראשונה. כן? למעלות הנבואה המובהקות קודמות שתי מעלות מובילות ראשונות. המעלה הראשונה היא רוח הגבורה, והמעלה השנייה היא רוח הקודש, עוד לפני הנבואה המפורשת. כן, אני מסכם בקיצור את הרמב"ם. המעלה הראשונה, שילווה לאיש עזר אלוהי, יניעהו ויזרזהו למעשה טוב גדול, כהצלת קהל השוקים, או הצלת השוק מיד עושקו. והוא מדבר על שופטים שנחה עליהם רוח השם וצלחה עליהם רוח השם, והיה השם עמם להושיע בכל מיני הזדמנויות. ואז הוא אומר ככה: וכמו זה הכוח לא נבדל ממשה רבנו מעת הגיעו לגדר האנשים, זה התרגום הישן שאני זוכר בעל פה, כמו זה הכוח לא נבדל ממשה רבנו מת הגיעו לגדר האנשים, שנאמר ויגדל משה, ומתוקף הכוח הזה בו נתעורר להרוג את המצרי ולגעור בשני העברים ברשע משני הניצים, ומעוצמת הכוח הזה עד שביותו במדיין והוא גר ירא, כאשר ראה מאומה מן העוול, משהו מן העוול, לא נמנע מלהסירו ולא יכול לסובלו. שנאמר ויקום משה ויושיענו. אז הרמב״ם באופן תמציתי נותן את כל הניתוח הזה לפרק הזה. זאת אומרת, למה התורה מספרת את זה? כדי שנדע שלפני שהייתה במשה, לפני שהשם דיבר בו, לפני שהתגלה אליו, כבר היה השם עמו ברוח הגבורה, כמו שהרמב״ם יאמר לנו על הנבואה של משה שהיא תמידית, שהיא לא בהבזקים, שהיא לא בהשראה של רגע או של תקופה או של זמן, אלא היא לאורך כל הדרך בשווה כל הזמן, כך גם רוח הגבורה שלו. הוא לא יכול לסבול עוול. כל הזמן, בכל מקום, בכל מצב, הוא מתערב. אז זה תוספת חשובה לדמות של משה, שנמצאת בהחלט ברקע של ישעיהו י"א. ושימו לב ש... משה יצעק אל השם על המכות שהשם מכה לפרעה. ברגע שפרעה רק יגלה סימן כלשהו של נכונות, ואפילו כשמשה יודע שזה מן השפה ולחוץ, הוא אומר את זה. ומשה באותה מידה גם יצעק אל השם והתערב מול חרון אף השם על ישראל בחטא העגל במדבר, בשורה של אירועים, כן? זאת אומרת, משה נאבק גם מול השם על הצדק ועל היושר ועל הצלת מי שאינם ראויים לעונש כוח חמור וכן הלאה וכן הלאה. זה מה? כן, אבל זה בעמדת שופט, זה בעמדה של שופט הוא נאבק. הוא נאבק על צדק במשפט, הוא נאבק על צדק לעניי ארץ, זה, כן, שזה עם ישראל. הוא לא נמנע מלהקות את הרשעים, גם בעגל וגם בהזדמנויות אחרות. את הרשעים כן, את העם כולו לא. האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. זאת העמדה שממנה משה מדבר, וזה בלי ספק עומד ברקע התיאור של ישעיהו, מה גם שחרב לא איש של ישעיהו זה שהשם יכה את האויבים כפי שהוא יכה את פרעה ואת חילותיו ויציאת מצרים. עוד משהו על שלמה. עכשיו אני אומר במברק תקציר של שיעור כללי ארוך על דיני יחלוקו. כן, זה שיעור של מקומות חיית בבא מציעא. מה אתם לומדים עכשיו?
גיטין.
סוף גיטין, אתם לומדים, נכון. אבל בבא מציעא יחלוקו למדתם, לא?
יש פה שיעורים הגבוהים יותר לומדים. שיעור ד' אמר לנו שזה את המצבה.
לא משנה, אני אחלוק ושמעתם, נכון? יש שם בגדול בסוגיית יחלוקו, חוץ מאפשרות של יחלוק, של חלוקה, יש שם עוד אפשרויות, כמו יהיה מונח, עד שיבוא אליהו. אי התערבות של בית המשפט. אין אפשרות לפסוק, יהיה אמונח. מנה שלישי. או דרה דממונה. דרה דממונה. בית המשפט ייתן, יחתוך את זה. בית המשפט, הכל בעלים כבר. הכל בעלים כבר. לפי הראש, פירושו רואים לפי ההתאמצות להביא הוכחות. יש בקיצור כמה הגדרות של מה בית משפט עושה כשאין ראיות. החלוקה היא רק אחת. עכשיו התוספות מדגישים מאוד שהחלוקה צריכה להיות דבר בדין יחלוקו שהיא יכולה להיות אמת. שהיא לא שקר באופן ברור. כן? וזאת הדגשה חשובה, תכף תבינו למה. ולכן, כמובן, אין משמעות ליחלוקו בתינוק, כן? גם לא בספינה. אי אפשר לחתוך ספינה לשניים, אפשר למכור אותה ולחלק את הכסף, אבל אי אפשר, את הספינה אי אפשר לחתוך לשניים ולא את התינוק. בתינוק גם אי אפשר למכור אותו ולחלק כסף לשניים. אז יש התלבטות מה עושים. עכשיו, אני ניסיתי לבדוק, להיכנס לסוגיה הזאת מכיוון אחר. מכיוון שיש לנו משפט שלמה, ועצם הדיבור אביו חרב, תנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת, הדיבור הזה מורה שדין יחלוקו היה מקובל שם. אין משמעות לדין יחלוקו במה ששלמה מנסה לייצר הוכחה, כן? לייצר הכרעה במקום שאין, אלא אם דיני יחלוקו שכיחים ורגילים שם. זהו בדיוק, לזה אני מתכוון. המקרה השני זה דוד ומול ציווה בן פיבושת. שבתחילה ציווה באה לפני דוד בבריחתו והציג פנים של תומך ושל מפיבושת כמי שבגד בדוד, ואז הוא אומר לו יהיה לך כל אשר לי, נכון? הוא נותן לו את כל הנכסים של בית שאול, ואחר כך מפיבושת יורד לקראת דוד כשהוא חוזר ב... שמואל בית יוטט, כן, כל התיאור, והוא נראה כאבל, השאלה על מה הוא מתאבל, סוגיה שלמה בגמרא בשבת, ודוד אומר, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה. יש מחלוקת רב ושמואל בגמרא בשבת, אם דוד היה בסדר או שדוד טעה בזה. רב אומר לא, שזה היה אסור לעשות כך, להפעיל דין יחלוקו, ושמואל אומר שזה מותר, וזה מתאים למחלוקות רב ושמואל בדיני מלוכה בכלל. כן, רב הלכה כרב באיסורי, הלכה כשמואל בדיני. יש דברים ששמואל נותן להם מקום. כל אמרו פרשת מלך, מלך מותר בו. שמואל, רב אומר לא נאמרה פרשה זו אלא כדי להיים עליהם. רב הוא בעמדה שדורש יותר את הצדק המוסרי מאשר שמואל שפועל על פי המקובל במשפט. בפשטות זה יותר מורכב קצת. על כל פנים, רב אמר דוד אמר רב, בשעה שאמר דוד אתה וציווה תחלקו את השדה, יצאה בת קול ואמרה לא, רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה. לא פחות מזה. זאת אומרת, זה הרגע שבו רעדה מלכות בדוד, נקראה בעצם במובן העמוק של האבי. אכן מפיבושת מגיב, גם את הכל ייקח אחרי אשר בא אדוני המלך שלום את ביתו. לא רוצה חצי. אם אתה לא רוצה לעשות משפט צדק, אל תעשה חלוקה. בלשון של התוספות, זאת חלוקה שלא יכולה להיות אמת. נכון? אחת מהשתיים. זה לא יכול להיות חצי. מה?
מה זה לא יכול להיות חצי? שם ברור שהשדה...
לא יכול להיות שהשדה הוא חצי של ציווה, חצי של מפיבושת, כי מפיבושת חצי בוגד וציווה חצי צודק. זה אין דבר כזה. זה אור.
השדה היא של מפיבושת, דוד נותן את זה לציווה.
נתן את זה לציווה, עכשיו הוא נותן חצי חצי. זה לא יכול להיות אמת. זה אור. וגם ניכר שדוד לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה. למה תדבר עוד דבריך? מזה למה עסקתי שדיני החלוק הוא שייכים במקורם למשפט המלך ולא למשפט התורה. משפט התורה בא לעשות צדק בעולם, משפט המלך בא לעשות סדר בעולם. כן, משפט המדינה, כל משפטן יגיד לכם שהמשפט, אם הוא עדין, הוא יגיד לכם לא תמיד בא לעשות צדק, משפט המדינה. ואם הוא בוטה, הוא יגיד משפט המדינה בא לעשות סדר, לא לעשות צדק. אני מכיר כמה פרופסורים, שמעתי על פרופסורים למשפט שככה הם פותחים את לימוד משפטים. הייתה לי אפילו תלמידה שהלכה ללמוד משפטים, חשבה שהיא תעשה עוד קצת צדק בעולם, שמעה את השיעור הראשון הזה, קמה ועזבה וזהו, חזרה לתנ"ך ולחינוך. והיא אמרה לי, בשביל לעשות סדר כמעט שרירותי כדי לנהל מדינה, זה לא עסק בשבילי. כי המרצה, הפרופסור פתח ואמר, מי שבא לכאן במחשבה שהוא בא לתרום לצדק בארץ או לצדק עולמי או לצדק כלשהו, כדאי שיקום וילך. זה כמה מלך. משפט המלך תפקידו לעשות סדר, כי לא תמיד אפשר לעשות צדק, או יותר נכון, אולי ברוב הסכסוכים אי אפשר לעשות צדק. אז צריך משפט המלך. אין עדים, כן, אי אפשר, דיני תורה מאוד מוגבלים, כי הם באים לעשות צדק. אז צריך משפט המלך. ובזה באתי להסביר מדוע אין בפרשת משפטים דיני יחלוקו. מה הבעיה להגיד איש כי יתפוס שמלת רעהו?
שניים כי יתפסו בשמלה אחת.
לא צריך לנסח את זה בשפה מקראית. כן, ברור, זה נכון, אתה צודק, צריך לנסח את זה אחרת. העיקר הוא שאין שום בעיה להביא משפט יחלוקו, ואין משפט יחלוקו. עכשיו, זה מסועף, כי לכאורה יש משפט יחלוקו, וזה בחצי נזק ששורתם. וכאן השאלה הגדולה של מחלוקת סומכוס וחכמים, האם חצי נזק ששורתם זה כנעס או ממון? האם ממון המוטל בספק חולקים מעצם הדין שאנחנו אומרים יש פה אחריות למחצה, או שחצי נזק של שור טעם זה בא כדי לקנוס את בעל השור שישמור על השור שלו? עכשיו, סומכוס שאומר ממון המוטל בספק חולקים, אומר שיש איזה עיקרון צודק באחריות למחצה, כנראה, ככה אני חושב. ואילו חכמים שאומרים המוציא מחברו עליו הראיה, אומרים לא, אין צדק בחלוקה ביחלוקו, ולכן המוציא מחברו עליו הראיה צריך להביא ראיות, ואחרת המוחזק מוחזק. כל זה בא לומר שיחלוקו הוא בדרך כלל ממשפטי המלוכה. משם הוא בא, הוא לא בא מדיני פרשת משפטים, הוא לא בא מדיני תורה, הוא בא ממשפטי המלוכה. חלוקת שלל במלחמה יש לנו, בסוף במדבר, מחצה על מחצה, ומצאנו את התא וציבת החלקות השדה ואת יחלוקו בתינוק, שמזה אנחנו מבינים שדוד ושלמה מפעילים דיני יחלוקו. בין אם זה לעשות צדק, בין אם זה לעשות סדר. להשתמש בעיקרון של יחלוקו. ממון המוסתר בספק חולקים. אבל התורה לא משתמשת בזה, מפני מפני שבתור צדק זאת, זה בעייתי. עכשיו הרעיון אם כן הוא אצל שלמה מה שהוא אמר, דוד אמר אתה וציווה תחלקו את השדה ולדעת רב זה היה נורא והיום, כן, רחבם ירובם יחלקו את המלוכה, יש פה אבי וככה מגיב משיבושה. אבל שלמה כשהוא אמר הביאו חרב וגזרו ותנו את החצי לאחת, את החצי לאחת, על ידי זה הוא הוציא את הצדק לאור. הוא השתמש ביחלוקו, באיום של יחלוקו, כדי להוציא צדק. ואם כן, הרעיון שנמצא פה לפנינו הוא שגם משפטי המלכים והמלוכה שבדרך כלל באים לעשות סדר בעולם כדי שאפשר יהיה להתקיים בו, המלך הזה חותר מגזע ישי, כשהוא ישפוט משפטי המלוכה שלו יהיו צדק, זה האידאה. הוא יביא משפט מדינה כזה, ייצור משפט מלך כזה שכולם יכירו שהוא צודק, לא מפני שהוא חזק והוא קובע את התקנות ואת הסדרים ואת הכללים ואת הנורמות, כי מוכרח שיהיה מישהו שיקבע, שזה ההיגיון של משפט המלך בדרך כלל, אלא מפני שכולם יכירו שזה באמת צדק ויושר, שזה לא מילים ריקות, אלא זה באמת ככה. זאת אומרת, להביא את משפטי המלוכה לדרגה העליונה של משפט הצדק שאותו רוצה התורה והנבואה. זה נראה לי מה שמסתתר מאחורי התיאור הזה. ופה אנחנו באים, כן, יש שאלות? אמרתי פה כמה שיעורים ככה וזה, כן.
רק רציתי לשאול אם ניתן לקשר בין הדמות הזאת שהיה מותר של אדם שלא משתמש כוח ולא חסייה לצדק, לבין אותה דעה שקל כל הקצים ואין הדבר תלוי אלא בדבר ומעשים טובים, ולקשר את זה לפסוק האחרון פה בנבואה שלא יראו ולא ישחידו בכל הקודשי, כי מלאי הארץ דעה את השם כמה מהם יוחסים. כלומר, כיוון שהעם כולו מתעורר לעשות תשובה ולא להרע ולא להשחית, אז הם באמת נכנעים לצדק שהדמות הזאת, החוטר מגזע ישי, מנסה ל...
בוודאי שיש קשר, אבל השאלה האמיתית היא מי אומר בסנהדרין, מי אומר בסנהדרין מלך קשה כאמן? מעמיד להם הקדוש ברוך הוא מלך קשה כאמן. השאלה אם הרי קלו כל הקצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים, לכאורה זו דעת רבי אליעזר. והשאלה הגדולה היא שם מי אומר מלך קשה כאמן, רבי אליעזר או רבי יהושע? אתה מבין? יורד לסוף דעתי? קלו כל הקיצים ואין הדבר תלוי אלא בתשובה, זה לכאורה דעת רבי אליעזר בסוגיה של הקץ, וכך הרמב"ם מכריע לכאורה הלכות תשובה. ורבי יהושע אומר שם דיו לאבל שימונג לו. זאת אומרת, יש, כמו שהאבלות נגמרת גם גלות תיגמר, יש לזה משהו. אין אבלות לעולם, זה צריך להיגמר. כן תשובה, לא תשובה, כן וידו, לא וידו, יעשו, ילמדו כל היום משניות, יעשו צדקה, לא יודע מה יעשו, אבלות תיגמר ככה וככה. דיו לאבל שיעמוד מאבלו, ושם זה תלוי שוב במחלוקת רב ושמואל, תולים את מחלוקת רב אליעזר לרבי יהושע במחלוקת רב ושמואל. עכשיו בשיח של בגמרא בין רבי אליעזר ורבי יהושע, שכל אחד מביא פסוק לצידו, שואלת הגמרא, נו ואם אין ישראל עושים תשובה אין נגלים? וההמשך הוא, מעמיד להם מלך קשה כאמן שגזרותיו קשות כמה, ישראל עושים תשובה ומחזירה למותר. כלומר, גם התשובה יכולה לבוא בכפייה, מלמעלה, ביד חזקה ובזרוע נטויה, כמו ביחזקאל. ועכשיו, השאלה מי אומר את התשובה הזאת? בסוגיית הבבלי, בדפוסים, כתוב אלא. מעמיד להם הקדוש ברוך הוא מלך שגזרותיו קשות כאמר. בצד אתה תראה הערה על גרסת ספרים של אמר לי, כן? ובירושלמי זה ברור שזה אמר לי. וההבדל בין שתי הנוסחאות זה מי אומר את מלך קשה כאמר, רבי אליעזר או רבי יהושע. אם זה אמר לי, אז רבי אליעזר אומר מלך קשה כאמר, כן? אם זה אלא, אז רבי יהושע אומר מלך קשה כאמר. עכשיו, לפי דעתי פשוט שבכתבי היד לא כתבו אלא א' למד א', אלא א' למד גרש, נכון? ואין בין א' למד גרש לבין א' גרש למד אלא כסערה. ועל זה אני אומר, הערים התלויים בסערה. סערת הגרש, זאת אומרת, הפסיק הזה, הקו הזה, הוא בין א' ללמד, או הוא על הלמד, כן? זה מספיק תזוזה קלה מאוד של הקו, שבכתב הים, נכון? אם אתה קורא, אמר לאל, אתה קורא אלה. עכשיו, אתם מבינים מה תלוי בזה. מי אומר מלך קשה כאמן? הגמרא הרי נוטה להכריע גם בירושלמי וגם בבבלי כרבי יהושע. הרמב״ם כרבי אליעזר. לפי איזה גרסה? בסדר? זה מובן? אז על זה אני כתבתי איזה בהערה בספר שלי, הנס קיבוץ גלויות, שזה הררים התלויים בסערה. סערת הגרש. כן, אני לא מכיר עוד עולמות של ויכוחים אידיאולוגיים קשים, נוקבים ביותר, שיהיו תלויים בפסיק כזה. בסדר, זה הכל בגלל קלו כל הקיצין. בזכות ההערה הזאת שלך, אז אמרנו עכשיו עוד שיעור, כן. על הפרק הזה אפשר לשפוך שיעורים בלי סוף, כן. לא בלי סוף, אבל הרבה, כן.
תראות על הנושא של משפט המיוחד, מה במעשה בתקופת דוד, כן, כאילו שתי מוסדות של משפט, משפט תורה, מה כאילו הפרקת של דוד שופט מצד אחד?
ההנחה היא שהמלך היה מתערב במשפט במקומות שבתי המשפט שדנו על פי דין, על פי דין תורה, לא יכלו לפסוק. כמו אושיע אדוני המלך, שהאישה צועקת אל המלך על ביתה ועל השדה, על השדות. זה היה מש... הרב יובל שרלו כתב, נדמה לי, על זה במגדים א', שזה היה בעצם משהו דומה לבגץ, הרעיון של בגץ. שיש מקום שאליו אנשים הולכים כשהם התיישו מכל המערכות. עכשיו, שם הייתה נחוצה התערבות של המלך, כן? עכשיו, מה היו המקרים האלה? בדיוק אותם המקרים שאין הוכחות. אין הוכחות, ההוכחות לא מספיק ברורות, יהיה מונחת שיבוא אליהו ודברים כאלה. אז המלך הוא בבחינת אליהו, הוא חותך. עכשיו הוא חותך בחרב, הוא לא מחויב, כיוון שתפקידו לעשות סדר בעולם, כמו שהרמב״ם מתאר את משפטי המלוכה, תפקידו לשבור את זרוע רשעי טרור, לעשות עולם שאפשר יהיה לתפקד בו, משטר שבו יהיה הפושעים יחששו ואנשים יוכלו לחיות. אז לכן הוא גם שופט, יכול להוציא אנשים להורג בלי ראיות, או בלי ראיות חזקות, או ביד אחד, או במה שנראה לו. כמו שהוא עושה מלחמות. כך מתאר את זה הרמב״ם. זאת אומרת, המלך היה מתערב במקום שמערכות המשפט לא יכלו לעשות כלום. ככה אני למשל מפרש את הסיפור של חטא העגל. עברו ושוב ומשער לשער במחנה והרגו, אין פירושו מסע טרור וחיסולים. אלא כי איש בבנו ואחיו. הפירוש הוא עדות קרובים. מי יכול להעיד מה היה באמת, מי באמת עבד עבדת אלילים ומי לא? רק בני משפחה. בני משפחה הם קרובים. אחד, הם קרובים והם פסולים, אי אפשר להוציא להורג על פיהם בכלל. שתיים, הם גם לא ירצו לדבר. עכשיו, בני לוי הכריחו אנשים לדבר. ובאופן כזה, משאר לשאר, זה בתי דין. זה בתי דין של חירום. שמעמידים אותם בשעות של כמעט אובדן. אבל אין הפירוש שסתם בני לוי סתם הרגו אנשים, אלא שהם הכריחו. זה נקרא כי איש בבנו ואחיו, שהם הכריחו אנשים לדבר, בני משפחה, וברגע שהם דיברו אז אפשר היה לשפוט את אלה שעבדו עבודה זרה באמת. זאת התערבות של שלטון בשעות קשות, הוא מפעיל כוח. עכשיו הרעיון פה, כשהמלך מפעיל כוח, מפעיל את סמכות השיפוט שלו, כל המערכות האחרות מתקפלות. והמחויבות שלו לצדק היא לא תמיד, כמו שרואים, במקרה ציבר ומפיבושת. שהוא יכול לחתוך דין שמפיבושת יראה אותו כעוול, והמקרא ייתן לזה ביטוי. ורב יסכים עם זה. והרעיון פה הוא שהפעלת הכוח של משפט המלוכה, של משפט המלך, תהיה בצדק. זה יגיע לאידיאל של משה, שזה יהיה צדק ויושר, וכולם יכירו בזה שזה צדק ויושר. על כן, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם. פרה ודוב תירנה יחדיו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן, ושיעשה יונק על חורפתן, ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. ההסבר הפשוט הוא באמת כמו הרמב״ם, שזה משל להתנהגות של בני אדם. כי הוא מדבר על משפט מול רשעים בהתחלה, ובסוף לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. כן, מה בעלי החיים, להגיד על בעלי החיים כי מלאה הארץ דעת השם כמים לים מכסים, די רחוק. אני רואה שהפירוש הפשוט הוא באמת הרמב״ם, שגר זאב עם כבש זה משל לרשעי עולם, שיפסיקו להרע, במיוחד יפסיקו להרע לעם ישראל. בכל זאת הרעבד קורא את זה אחרת, ולא רק הרעבד, כן, אלא שמדובר בשינוי, השינוי יהיה לא רק באופייה של החברה האנושית, אלא בטבע עולם החי. וזה נחלק לשניים, רבי יהודה ורבי שמעון, כבר נחלקו תנאים בזה. האם החיות הטורפות לא יטרפו כי הן לא יצאו ממשכנותיהם, מחוריהם, יהיה להם מספיק מה לאכול שם, אז אריות ודובים לא ישוטטו במחוזות בני אדם. כן, הנה כי אריה יעלה מגאון הירדן. מירמיהו פירושו שבגאון הירדן היו אריות, רק כאשר הם היו שם במצוקה, כי משהו פגע באוכל הזמין שלהם, ירידה בכמות המים, לא יודע, משהו, אז הם יצאו מגן הירדן לטרוף בחוץ. בדרך כלל האריות ישבו בתוך הסבך, הם לא יצאו משם, הם לא שוטטו בכפרים. כשירמיהו מתאר את החורבן הכללי, הוא אומר כי אריה יעלה מגן הירדן, זאת אומרת אפילו האריות באים, מופיעים במקומות יישוב. הנמרים לא יופיעו במקומות של בני אדם כל עוד יש להם בטבע מה לאכול. אז התנאים חלוקים בשאלה האם וגר נמר עם גדי ירבץ, פירושו שהנמר במקומו והגדי במקומו, ויש לו לנמר מספיק מה לאכול ולכן הוא לא יתנפל על גדיים, או שטבע הטורפים ישתנה, כן, שישתנה טבעם בטבע בריאתם, שזאת התפיסה המרחיקת הלכת ביותר. והשאלה שנובעת מכאן היא השאלה למה אנחנו באמת מצפים. האם מה שאנחנו מצפים לו יכול להתקיים בתוך היסטוריה ריאלית, כן או לא? אז לפי הרמב״ם, שעולם כמנהגו נוהג וגר זאב עם כבש, מדובר במשל על בני אדם, זה יכול להתקיים במסגרת היסטוריה ריאלית כלשהי, אידיאלית, אבל בכל זאת בתוך מציאות החוקיות המוכרת לנו. לפי התפיסה שחיות הטרף לא יופיעו במקומות של בני אדם, זה עדיין נכנס במסגרת החוקיות המוכרת לנו. זה יכול להלום את עולם כמנהגו נוהג. אבל אם יש הדעה של שינוי בטבע עולם החי, זה כבר אומר מציאות אחרת לחלוטין. שפירושה הוא גם שאפשר להתפלל על זה, אבל בתוך החיים המוכרים לנו אין מה לדבר על זה במציאות. זה לא במציאות שלנו. זה לא במציאות שלנו, וזה לא קרוב להיות זה. היום הם בקולו תשמעו, אבל כשיש שינוי כה עצום בטבע הבריאה, זה יהיה עולם אחר. וכל עוד זה לא קורה, אז יעלו הסבים בלחייו של רבי עקיבא. כן? או כמו שניסחתי את זה פעם, שלפי רבי אלעזר בן עזריה ולפי בית שמאי, כנראה הבוקר של ליל הפסח הוא בחצי הלילה ביציאת מצרים. אז כשיהיה בוקר בחצי הלילה, אז כולנו נדע שזהו זה. אבל כשלא, אז זה לא. אני תוהה על כל הדעות האלה. ממציאות ימינו אני תוהה על כל הדעות האלה. מדוע? אתם יודעים על איזה רעבד אני מדבר, נכון? הרעבד זה הרעבד על הרמב״ם בסוף הלכות מלכים. כשהרמב״ם אומר שזה חידה ומשל, הפסוקים האלה, כעולם כמנהגו נוהג, והרעבד מאיר עליו פעמיים. הרעבד מאיר פעמיים. פעם אחת הוא אומר, ולא בתורה כתוב וישבתי חיה רעה מן הארץ, ואני בעוני לא הבנתי כוונתו, למה, מה קשה לרמב״ם לפרש וישבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם, שישבתי חיה רעה מן הארץ זה ביטוי שלא יעבור אויב בארצנו. למה התורה לא יכולה להשתמש באותם ביטויים? כאילו הרעבד מבין שהרמב״ם אומר את זה כי זה ישעיהו, אבל בתורה הוא לא יגיד ככה. לא רואה למה אין לו להגיד ככה בתורה. מה הבעיה להגיד ככה בתורה? ופעם שנייה מאיר הרעבד שם כשהרמב״ם לומד בבן קוזיבה, שלא ביקשו ממנו חכמים לא רות ולא מופת, ורבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, הוא היה נושא כליו של בן כוזי והמלך. אז מזה, ואף על פי שנהרג באבונות, כלומר זה נכשל, אבל אתה לא תלמד מהכישלון, אתה תלמד מהחכמים שלא ביקשו ממנו עוד מופת. זה הרמב"ם. כתב הרעבד, הביא קטע מן אני חושב שזה בירושלמי, אבל אני לא בטוח עכשיו. הרעבד טוען על כל פנים שבן כוזיבה הלא שלחו חכמים לבודקו עם מורח ודאים, וכיוון זה לא אבידה הכי קטלו. אז מה זה קטלו? זה לא שהחכמים קטלו לבן כוזיבה, אלא שהם לא הצטרפו אליו והרומאים הרגו אותו, לא נתנו לו תמיכה. ככה אני מבין, ככה הבינו גם ראשונים את דברי הרעבה. מה זה קטלו? אבל מה זה מורח ודאין? זה ברור. שלחו לבדוק אם בן כוזיבה יש בו ועריכו בעירת השם. מורח ודאין. האם הוא מריח ודן? האם הוא מתאים לפרק הזה? כיוון שראו שהוא לא מתאים, אז זה לא. אז מה שאמר רבי עקיבא, דרך כוזבני יעקב, לא נכון. כך סבור הרעבד. זאת אומרת שהרעבד חושב שצריך לבחון אם מדובר באמת בפתח של גאולה, צריך לבחון אם יש תכונות שמתאימות לתיאור של ישעיהו יהודה לפריחו בעירת השם, ואם לא, זה לא. אז פעם אחת הוא חולק על משל וחידה של נמר עם דיר בעץ, ופעם שנייה הוא אומר מורח בדיין. במקום שלישי, במקום אחר, בפרק ו' מלכות בית הבחירה, אומר הרעבד נגד הרמב"ם, שהרמב"ם קבע שקדושת המקדש והר הבית היא קדושה שקדשה לעולם. מקדושה ראשונה, ומעולם לא בטלה, ולכן יש חיוב קראת בנכנס למקום המקדש, נכון? איך פסק הרמב"ם בכל בית הבחירה? כי קדושת המקדש היא מפני השכינה, או שכינה אינה בטלה. והרעבד חולק עליו מכל וכל, ואומר שבקדושת המקדש והר הבית, לא רק שקדושה ראשונה בטלה, גם שנייה בטלה. הפוך. כי יודע היה עזרה שהמקדש עתיד להשתנות ולהתקדש בקידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם. בית שלישי זה לא כמו בית ראשון, בטח לא כמו בית שני, משהו אחר לחלוטין. ולכן הם מעולם לא קידשו את זה קדושה עולמית, כי מקדש שלישי יהיה משהו אחר, אחר מהותית. ולפיכך הנכנס אתה שם אין בו קראת. הרעבד אומר אין איסור קראת בכניסה למקום המקדש, כי אין שכינה, כי זה בטל, יבוא משהו אחר לגמרי. יוצא שהרעבד קורא גם את פסוקי גם את פסוקי זכריה ואת פסוקי חזקאל כמתארים תיאור פיזי של השתנות פיזית של ירושלים, של המקדש, משהו אחר לחלוטין. יודע היה עזרה שהמקדש עתיד להשתנות ולהתקדש בקידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם. זה מאוד קרוב מאוד מאוד לדעה שהמקדש שלישי ירד באש מן השמיים. רש"י בעלי התוספות. עכשיו הוא אומר שם עוד דבר, כך נגלה לי מסוד השם ליראה, ועל זה נכתבו הרבה הרבה קולמוסים, נשתברו על סוד השם ליראה, ואני בעוני חושב שאין פירושו אלא כך מתפרש לי מדברי הנביאים, כשאני קורא את התנך, כשאני קורא את ישעיהו י"ד, כשאני קורא את זכריה י"ד, כשאני קורא את יחזקאל, כן? יואל, כשאני קורא את הנבואות האלה, כך נגלה לי מסוד השם ליראיו, שהגאולה האחרונה היא משהו שונה לחלוטין. מציאות שונה לחלוטין. אני קצת תוהה על כולם ממציאות ימינו. כן, אילו הייתי פוגש אותם, הייתי אומר להם, יורנו רבותינו. אנחנו חיים בעולם שבו צריך להגן על עריות ודובים מפני בני אדם. שבכל הארצות המתוקנות עשו חוקים להגנת שארית העריות, שארית הנמרים ושארית הדובים, ומסדרים אותם בגני חיות ובספרים, וסופרים אותם כל הזמן, שלא יגמרו לנו, שהילדים עוד יוכלו לראות צורת דוב. לא רק שהם לא מסתובבים ביישוב, החוקים מגינים על החיות, כי בני אדם כבר על סף הכחדה מוחלטת של בעלי החיים הטורפים, זולת אולי כמה נערות שורצי תנינים בכמה מקומות בעולם. שזה לא כל כך רחוק שהאדם יתגבר גם על התנינים האלה שטורפים כמה אנשים כל שנה, אני יודע מה, באמזונס ובאפריקה בכמה מקומות. יש כמה מקומות. אבל זהו, זה באמת נגמר הסיפור הזה. ובני אדם יד איש באחיו. אז תגידו לי, מה זה עולם כמנהגו נוהג? מה זה עולם כמנהגו נוהג? זה עולם כמנהגו שבני אדם צריכים לשמור על החיות בחוקים מיוחדים. ובני אדם ממשיכים להרוג אחד בשני. הרי מה שהרמב״ם אומר זה הרבה יותר קשה להשגה מאשר מה שאומרים כולם. אין לנו אימת דובים ועריות ונמרים. איזה עולם אנחנו חיים? זה עולם כמנהגו. הרי הם דנו בעולם שבו מקרים של טריפה של בעלי חיים, אני יודע מה, תינוקות של בני אדם, היו כמעט כמו תאונות דרכים. נו בסדר, אנחנו לא שם. אנחנו בעולם כמנהגו, יורונו רבותינו, הרמב״ם והראב"ד, שיגידו לנו. זה לא עולם כמנהגו, לא לפי שיטתך ולא לפי שיטתך. זהו, אז למה? מפני שמה שהרמב״ם מציב זה שינוי הרבה יותר טוטלי וקשה ומסובך ממה שהראב"ד מציב. זה הפוך, העולם מתהפך כבר. אז הרמב״ם רוצה שבני אדם שמתנהגים כמו זאבים ונמרים ונחשים ופתנים יתנהגו ביושר ובצדק ובאמונה ולא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. וואו, הרבה יותר קל לטפל בחיות. זהו, זה פשוט אני לא יכול להתאפק, כי זה לא עומד במבחן מציאות ימינו בכלל, לא זה ולא זה. היה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים אליו גויים ידרושו והייתה מנוחתו כבוד, כולם יביאו לו ממך. היה ביום ההוא יוסיף השם שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר ישאר מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומאלה ומשינה ומחמת ומאי הים. נעשה נס לגויים, אסף נדחי ישראל נפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. אז אני מדבר בשיעור הבא על קיבוץ גלויות, ומה שאני מציע לכם לבדוק זה שמישהו יביא לי מקור אחד מוביל למאני בטרי לבי מסוטה, נאמר. יש ביטוי כזה שאני אשרת אותו. אז תביאו לי מקור להחלטה של הרמב״ם שמלך המשיח אמור לקבץ נדחי ישראל. מה שכתוב בפרק הזה הוא שהשם יקבץ נדחי ישראל. לא כתוב שמלך המשיח יקבץ נדחי ישראל. איפה זה כתוב?
ברוב המקומות החוטר מגזע ישי אמור להושיע את ישראל כמנהיג לוחם כמו דוד, ופה בפרק הזה הוא הדמות המופלאה שתיארנו שהוא צירוף של משה ושלמה. אבל איפה נאמר שהוא מקבץ נדחי ישראל? למה מיליוני יהודים יראים ותמימים היו משוכנעים ש... ועד היום עוד משוכנעים, אחרי השואה עוד משוכנעים, שאם זה לא מלך המשיח שמקבץ נדחי ישראל, אז זה לא. וארבעה מיליון יהודים התקבצו הנה. לא מספיק להם. הם עדיין מחכים, אומרים, אם זה לא מלך המשיח, זה לא כלום. נכון שכך כתוב ברמב״ם, אבל הרמב״ם עצמו פסק, המשיך בסוף ואמר של, שהדברים האלה לא נדע איך הם יהיו עד שיהיו. כי יש בדברי הנביאים תיאורים שונים וחלוקים. מאיפה ההחלטה הזאת שמלך המשיח אמור לקבץ נדחי ישראל? אני רק רואה שהשם אמור לקבץ נדחי ישראל. אני לא רואה מלך המשיח מקבץ נדחי ישראל. לא, זה באמת דבר שקשה מאוד להבין אותו. אני אומר את זה בכאב עצום, מפני שהמחיר של הדעה הזאת היה כל כך נורא עוד לפני השואה. אבל זאת הייתה דעה, זאת עדיין דעה רווחת, שזה שיש קיבוץ גלויות זה לא אומר כלום עד שמלך המשיח לא עושה את זה, נכון? זה לא רק חב"ד, חב"ד זה ברור, זה אולטימטיבי, אבל זה לא רק חב"ד. ולא מצאתי לזה מקור, מקור אני מתכוון מקור, כן? פסוקים, משהו ברור ומפורש, אני לא יודע, אז על קיבוץ גלויות נדבר בעזרת השם בשיעור הבא, כי זה החצי השני של הפרק הזה.